ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, פודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה, ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם, קהילות למדות, בקרן רשי במשרד הפנים, והסיבה שככה גמגמתי, כי דניאל הבהיר לי את הטלפון שלו ולא הבנתי למה, וכאילו ניסה לסמן לי בצורה של תשמעו שהוא רוצה שאני אקריא את הביו. אז אני אקריא את הביו, כי אם דניאל אומר, אני צריכה לעשות. אבל תספרו להורים שלי שאמרתי, זה שלא יחשבו שאני באמת עושה את כל מה שאומרים לי לעשות, כי אז הם גם יצפו ממני.
עד משמעית, את לא עושה מה שאומרים לך לעשות.
צפית חשבייה צורי, אימא, סבתא ואישה, תושבת קיבוץ מפלסים שבעוטף עזה, סמנכלית חברה וקהילה בחברה למתנסים, דוקטורנטית בחוג לשירותי אנוש באוניברסיטת חיפה. מהשביעי באוקטובר קיבלה את התואר מפונה, ומאלה שהיו להם מחבלים בקיבוץ. היא חובבת טרקים בערים, אברסט בייס קאמפ, קילימנג'רו, אני חצי מהם לא יודעת להגיד, לנגטנג, הנה, נעביר את הכבוד לספית.
טוב, אז אני אציג את עצמי.
מעולה.
אז קוראים לי ספית, ספית חשביה צורי.
אה, ספית, לא ספית.
ספית, מוספי עם תף.
מוספי, אוקיי, מהמם, מהמם, אני בעד שמות, כן.
אני נולדתי בפתח תקווה, התחתנתי עם קיבוץ מפלסים.
התחתנתי עם.
כן. אני אמרתי, אמא, סבתא, אישה. ביקשתם שאני אגיד משהו כזה, מין תחביב שלי או משהו כזה. אז נכון שאני גם אוהבת לבשל, אבל כשמסתכלים עליי, לא כל כך רואים שאני טרקרית. ואני מאוד מאוד אוהבת טרקים על הרים גבוהים. ואני עושה את זה עם הבנות שלי. ועוד חבורה של אנשים שגיבשתי לצידי. ובאמת היינו בערים מאוד מאוד גבוהים. היינו באברסט בייס קאמפ, היינו בלנגטנגו זייקון בנפאל, היינו בקילימנג'רו, היינו בערים באירופה. אבל הטרק האחרון שלי היה טרק משפחתי אחר, שהוא היה פחות עם טיפוסים, 350 קילומטר ברגל, מפורטוגל לספרד, קמינו דה סנטיאגו. הקמינו הפורטוגלי, והיה ממש 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 כיף.
אז אני ביקשתי
ממני להציג כדי שאני אנסה לקרוא את השמות של הערים.
לא, כי בעצם אני וספית עבדנו ביחד, אם אפשר לקרוא את זה עבדנו ביחד, אבל ספית היא בעצם סמנכלית בחברה למתנסים, שאני עבדתי ולמדתי הרבה על קהילה שם, וגם למדתי הרבה מאוד מספית על קהילה, והרבה זמן רציתי שהיא תבוא לכאן ותספר לנו את זה, ופתאום שככה הצגת עצמך, נזכרתי שאני עזבתי את החברה למתנסים בדיוק לפני שנתיים, וזה היה בדיוק כשהיית בפורטו, לא בפורטו, בפורטוגל, עשית את הטרק הזה.
נכון.
ונזכרתי שזה זה, וגם להגיד שאני עוקב אחרי ספית בפייסבוק, אחרי המתכונים שלה והבישולים שלה, מומלץ גם על זה. זאת אומרת, היא לא צחקה שהיא אמרה שהיא
challenge accepted, מה אני אגיד?
כן, אני לא רק חובבת בישול, היא גם בשלנית מצוינת, וזהו, היה לנו כזה קצת שיחה לפני, על מה נדבר, כי יש כל כך הרבה, אבל אחד הדברים שאת מתמחה בו, וגם הולכת עושה דוקטורט בימים אלה, זה על הסיפור של הון חברתי, הון חברתי ארגוני, הון חברתי קהילתי, שזה מושג שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, וגם מאוד מאוד אוהבים לדבר עליו בפודקאסט, אנחנו מאמינים שזה, נקרא לזה אפילו איזשהו אבן יסוד בעולם הקהילתי. והזמנו אותך לדבר, אני לא יודע אם להגיד גם או בזכות, כי אני לא בטוח שזה זכות, זה לא, אבל
עקב.
עקב, לא יודע איך להגיד את זה, בצער רב כזה, שאת בעצם מפונה, וצא לי לשמוע אותך בהרצאה, ודיברת גם על ההיבט הזה של הון חברתי במצבי חירום, במצבי טראומה, ואני חושב שזה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. זהו, אז כזה, על זה נדבר על היום, ואני אשמח דבר שם כזה, קצת באמת אמרתי, התחתנתי עם, אז תספרי קצת איך בכלל הגעת לעולם הזה, ואיך הגעת בכלל לעסוק במושג מאוד חברתי, ומשם נצלול יותר פנימה.
סבבה. אז אני נולדתי בפתח תקווה, והייתי מין ילדת תנועת נוער כזה, והגעתי לגרעין נחל. הייתי מאוד אידיאליסטית, חדורת אמונה, נוער עובד ולומד. ובני הגרעין שלי, יחד איתי כמובן, היינו מיועדים לקיבוץ כפר עזה. היינו גרעין דרכים לכפר עזה, והגענו לשם לשלט הראשון, ולא כל כך רצינו, נורא נורא רצינו צפון, אז כולם דיברו על יהוד הגליל, צפון, צפון, והנה אנחנו מגיעים לנו לכפר עזה. אבל התאהבנו. התאהבנו במקום, התאהבנו בקיבוץ, ואני חייבת להגיד שהרבה מאוד בני גרעין שלי נשארו לגור בכפר עזה עד היום. וכחלק מהשירות הצבאי שלי, עשיתי גם שנה שנקראת חלט, בנחל היה דבר כזה, בקומונה, בראשון לציון.
זה לפני החלט של המקומות העבודה שהתפרסם.
כן, 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 כן. זה חלט בתנועת נוער, במיטם גרעין. והדרכתי בנוער עובד ולומד בראשון לציון, ומי היה שם? קומונר. הגיע לשם בן קיבוץ מפלסים, שקוראו לו אודי, והכרתי אותו בקומונה. ואחר כך כשסיימנו את השירות הצבאי והתלבטנו איפה לגור, אז אני נורא רציתי לחזור לכפר עזה, וגם היו לי שם הרבה מאוד חברים. ואודי הוא בן קיבוץ להורים שהקימו את הקיבוץ. והוא אמר, תקשיב, את רוצה עיר, את רוצה קיבוץ בצפון, את רוצה קיבוץ בערבה, איפה שאת רוצה, אבל לחצות את הכביש, זה לא. וככה אני מצאתי את עצמי במפלסים, וכן, אכן התחתנתי עם מפלסים.
גדול. ואיך הגעת לעסוק בעולם הקהילה, ו... גם את יכולה קצת לספר לנו על דרכך המקצועית, שנראה לי זה גם חלק מהסיפור, ואותי גם מעניין לדעת למה דווקא הון חברתי. כאילו איך, זה לא, צריך להגיד, זה לא מושג שכולם, גם לא בתוך עולם הקהילה, תמיד שוחים בו, וזה מיוחד עצם העיסוק בזה בכלל.
בסדר, אז אני אספר. אני עסקתי כל הזמן על התפר שבין חינוך וקהילה. כשהגעתי לקיבוץ דרך אגב, במפלסים ישר ישר רצו, היות והגעתי כבר אחרי תואר ראשון, אז ישר ישר רצו שאני אלך ללמד בבית הספר, ושאני ארכז את המגמה הסוציולוגית בבית הספר. אבל אני לא רציתי להיות מורה. אני ממש ממש לא רציתי להיות מורה, והדבר הראשון שרציתי לעשות בקיבוץ, זה היה להיות אחראית חדר אוכל.
או, אקונומית.
לא, אקונום זה אחראי על ההזמנות של האוכל. אבל אחראית חדר אוכל, אני רציתי להיות... כי ככה אתה מתחיל להכיר את האנשים. אני באתי מבחוץ, אני לא הכרתי אף אחד. אז כשאתה עובד עם הידיים, ואתה פוגש כל יום, שלוש ארוחות ביום, את האנשים, אז זה קשר אחר. וזה מה שעשיתי במשך שנתיים, אבל במקביל למדתי גם את התואר השני שלי, ואני מבקרת פנים למוסדות ציבור. זה התואר השני שלי, במנהל ציבורי, ביקורת פנימית. כשסיימתי את התואר השני ונולדו הבנות, מיד אחרי זה נהייתי מזכירת קיבוץ. יחד עם אלון שוסטר, היינו שנינו מזכירי קיבוץ, ולקחתי גם את אחריות על החינוך, וגם אלון לקח את האחריות על השינוי. אז היינו מין חינוך, מזכירות ושינוי. הקיבוץ היה במצב לא כל כך טוב, והיינו בתהליכי שינוי. ולהיות מזכיר קיבוץ, בעיקר בתקופות ההם, זה הארדקור קהילה, זה להתחיל להבין מה זה קהילה. כי אם עד אותו זמן הבנתי מה זה קבוצה, כי בתוך תנועת הנוער, ואחר כך הדרכתי, ואחר כך... פתאום אתה מבין מה זה קהילה, ואתה מבין שלהתעסק עם קהילה זה סיפור הרבה הרבה יותר מורכב. זה לא רק קבוצה, זה הרבה קבוצות, והרבה קבוצות ש... אמורות להתחבר, ומה קורה אם הן לא מתחברות, ויש פה הרבה מאוד שאלות, אבל עוד לא כל כך הייתי בתוך העולמות האלה. אחרי זה הציעו לי לבוא ולהיות מנהלת מחלקת החינוך והמתנס במועצה האזורית. ואני אמרתי, חברים יקרים, או חינוך או מתנס. ראש המועצה דאז אמר לי, גברת, גם וגם. עברתי את המיונים בחברה למתנסים, התקבלתי להיות מנהלת מחלקת חינוך ומתנס, ושם בעצם החברה למתנסים הכניסה אותי באופן מקצועי יותר לעולם הקהילתי. הייתה לי סופרוויזורית מדהימה, שכל פעולה שעשיתי נתנה לי לחשוב קהילתית. זאת אומרת, אנחנו רוצים עכשיו לעשות הערכות לצוות העובדים. איך לבנות הערכה לעובדים בצורה משתפת. איך לעשות את זה שגם העובד יהיה חלק מבניית תהליך הערכה, אבל גם אני אעריך את העובד באופן שיספק אותי כמנהלת שלו. אחר כך התחלנו לדבר על התהליכים המקצועיים מול התהליכים הקהילתיים. אם אתה עושה תרבות, אז איך אתה עושה תרבות באופן קהילתי, באופן משתף? ובאיזשהו מקום כל הזמן כשאמרו לי, קהילה, 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 זה כבר, אני לא באמת הבנתי על מה מדברים איתי, אבל ידעתי שיש פה איזשהו עניין שאני צריכה להחזיק בשתי הידיים גם את הצד השירותי, ושהוא יהיה באופן מובהק טוב, אבל גם את הצד הקהילתי, כי זו בעצם המהות של החברה למתנסים. ובאותה תקופה עשיתי תהליך מאוד מאוד עמוק בשער הנגב, תהליך אסטרטגי לתחום החינוך, כי להזכירכם ניהלתי את מחלקת החינוך. והתהליך הזה היה אחד התהליכים הכי משתפים בשער הנגב. עד לאותו זמן היו בתי ספר, היו קיבוצים, היה אולפן למוזיקה, אולפן למחול, מתנס, עמותת ספורט, מלא 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 גופים, לא היה קשר בין הגופים כל כך, כל אחד היה גוף מעולה, אולפן מחול, באמת. שי חרמש, ראש המועצה שלנו דאז, כל הזמן אמר לי, ספית, אנחנו פריפריה, אנחנו לא פרובינציה. והכל צריך להיות מעולה. ובאמת, אולפן למחול מעולה, אולפן למוזיקה מעולה, עמותת ספורט מעולה, אולפן תקשורת במכללת ספיר. אז את כל הדברים המעולים האלה, עכשיו, איך אתה עושה שיתוף? איך אתה מכניס הורים? איך אתה מכניס תושבים? איך אתה גורם לאנשים להרגיש חלק מהדבר הזה? וזו הייתה חוכמה לא קטנה, ועשינו תהליך במשך שנה וחצי, ואני נורא נורא גאה לספר שמעל 70% מבתי האב בשער הנגב היו שותפים בתהליך הזה. הקמנו קבוצות מיקוד בכל יישוב. שאלנו בקבוצות המיקוד, מה אתם הייתם רוצים שנשאל אתכם? ושאלתי אותם עוד שאלה, לו אתם אני ואני אתם, מה אתם חושבים שאני צריכה לשאול אתכם? וזה כאילו שתי שאלות מאוד דומות, אבל קיבלתי תשובות מאוד שונות. ואת הסקר הרכבנו מתוך כל התשובות של כולם. וניהלתי שם כמעט 11 שנים, ועשינו תהליך מאוד מאוד מעניין, שאנחנו לא נדבר עליו עכשיו, אבל הוא היה באמת תהליך של חיבור בין פורמלי לבלתי פורמלי, בין חינוך לקהילה, בין משהו מאוד 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 יפה. ואז קיבלתי הצעה לעבור לחברה למתנסים. למטה, להיות מנהלת אגף במטה. ניהלתי את אגף, זה נקרא אז חינוך השכלה וקהילה, ופתחתי מחלקה לתעסוקה בחברה למתנסים, כי גם בשער הנגב הקמנו מחלקה כזו, הקמנו את מעברים. אם אתם מכירים מעברים במועצות אזוריות, אז הפיילוט היה בשער הנגב, ומי שהמציא את זה בכלל, הייתה מרווה מייזלס, זיכרונה לברכה, שהייתה מנהלת מחלקת הרווחה בשער נגב. היא הקטעה את הרעיון הזה, אבל הוחלט שזה יישב במתנס. הייתי צריכה להבין למה במתנס, אבל בסופו של דבר זה היה דבר מאוד מאוד נכון, וחיברנו את זה להשכלת מבוגרים, לתהליכים קהילתיים, וזה היה מרתק. אז הקמנו מחלקה כזו בחברה למתנסים, וזהו, ועם השנים הפכתי להיות מנהלת של אגף יותר גדול, אגף תכני הליבה של החברה למתנסים, ושם כבר שתי הזרועות האלה שכל הזמן החזקתי אותם בראש, התחילו לקבל משמעות אחרת. החברה למתנסים עשתה תהליך אסטרטגי, ואם בחברה היו קולות שדיברו כל הזמן על שירותיות ושירותיות ושירותיות, חברה צריכה לתת שירותים ולהיות חברה של מנהלים. והזרם השני אמר, זו חברה של קהילות, זו חברה שבונה קהילות, והיו עימותים לא פשוטים. וכשהגיע רז פרויליך להיות המנכ״ל, ואביעד פרידמן, היור, היה תהליך אסטרטגי והתקבלה הכרעה. החברה היא חברה לבניית קהילות. ועם ההכרעה הזאת התחילו התהליכים של בניית השפה. מה היא צריכה להיות השפה שלנו? ושפת פינוי הקהילה נלמדה בשדמות, סרלי שדמי, דוקטור סרלי שדמי, וצוות שדמות הנחו אותנו, אבל מאז פיתחנו כבר גם כלים משל עצמנו, ותפיסות משל עצמנו, ונקרא לזה התבגרנו, גדלנו, אבל כמי שניהלה את אגף תכני ליבה, היה לי מאוד 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 חשוב לראות איך כל תכני הליבה, שזה גיל רך, מעונות יום, צהרונים, מרכזי הורות ומשפחה, כל החינוך הבלתי פורמלי של המתנסים, תוכניות לאנשים עם מגבלה, כמו עמיתים, רעים, מעגלים, לכל מיני אוכלוסיות, איך הן הופכות להיות קהילתיות, כן? אולי מעונות שלנו הם נורא 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 מקצועיים, אבל איך הם הופכים להיות גם קהילתיים? כי מעונות יום יש, גם לתנועה הקיבוצית יש מעונות יום מצוינים, גם יש ויצו, יש נעמת, יש אמונה, במה אנחנו שונים? ואז התחלתי לתבוע את המושג תוכן בונה קהילה. וקראתי לזה, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. מכיוון שבסופו של דבר, מעון היום חייב להיות מעון יום סופר איכותי. אני לא אשים את הילדים שלי במעון יום שהוא לא טוב, שהוא לא איכותי, שהחינוך בו הוא לא וואו, והטיפול בו הוא לא אקסטרה וואו, ושההורים ירגישו מאוד מאוד בטוחים, ושהילדים מטופלים בהמון אהבה ובהמון דאגה, ושיש איזשהו שכל מאחורי החינוך הזה. מצד שני, המעון פועל בזירה הקהילתית. ואם אתה לא אוסף את הנכסים הקהילתיים ומשתמש בהם לטובת המעון, אז בסדר, נתת שירות בקהילה, אבל יש לך נכס ביד שיכול להעלות חיבורים בתוך הקהילה, שיכול לייצר אמון בתוך הקהילה.
וזה בעצם הערך המוסף שלכם בתוך העולם המעונות.
נכון.
זה כאילו לייצר את ההון החברתי בתוך,
בדיוק,
בתוך השירותים.
בדיוק. בוא, הקשבת לי ב-20 פרקים האחרונים.
לך?
לא לי.
הקשבתי
לא
לספית עכשיו.
כן, אז בעצם הדבר הזה, כל הזמן לראות איך אני לוקחת כל אחד מהנושאים שבו אנחנו עוסקים, ומכניסים את השירות הזה לקונטקסט הקהילתי שלו, ולראות איך בסופו של דבר השירות הזה יכול לחבר בין אנשים. הרי, או ליצור יותר אמון, או לדבר בשפה משותפת. ומה ההון חברתי? זה בדיוק הנדבכים של ההון החברתי.
אז אולי תגדירי את זה לטובת מאזינים, כי העירו לנו פעם שאנחנו מדברים לפעמים על מושגים, ולא רואים את ההגדרות שלהם.
אז תראו,
זה לא צריך להיות של ציטוט.
בהון חברתי, כשאנחנו מדברים על כמות הקשרים, איכות הקשרים, מידת השימוש בקשרים, זה דבר אחד. בהון חברתי אנחנו מחלקים לשלושה מימדים. החלק המבני, שמדבר על כמות הקשרים, על איכות הקשרים, על טיב הקשרים. החלק של יחסים, שמדבר על אמון והדדיות. בעצם, האם יש לי אמון בשותפים שלי, בסביבה שלי, ולהם בי. והחלק השלישי, הוא החלק שמדבר על הערכים, הוא החלק הקוגניטיבי, על הערכים, שפה, נרטיב משותף, חזון משותף. זה ההון חברתי. ברגע ששלושת אלה מתקיימים, אז ההון החברתי הוא גבוה. ברגע שהם לא מתקיימים, אז ההון החברתי הוא נמוך יותר. עכשיו, גם בתוך הדבר הזה, יש חברות שונות עם סוגי קשרים שונים. ולכן אנחנו יודעים שיש לנו הון חברתי מקשר, יש ארבעה סוגי הון חברתי, אבל אני מדברת על השניים הכי פופולריים, כן. אז יש את המקשר, שבעצם מקשר או מלכד קוראים לזה, שזה בתוך הקבוצה, בתוך הקבוצה פנימה, בתוך המשפחה, או במפלסים נגיד, בתוך הקיבוץ, בתוך השכונה, בתוך מקום העבודה, בתוך המחלקה, ויש את ההון המגשר, שהוא בין המשפחה שלי למשפחה שלך, בין הקיבוץ שלי לקיבוץ שלך, בין המחלקה שלי למחלקה שלך, וההון המגשר בעצם...
שזה קצת מה שהזכרת בהתחלה, שכשהיית בגרעין, אז היית בקבוצה, ואז שנהיית מזכירה, פתאום הבנת איך את יכולה...
נכון מאוד.
או צריכה להתייחס להמון קבוצות ביחד.
נכון.
או בין מפלסים לאמרת
כפר
עזה, שהעון המגשר שם הוא תחרותי משהו.
נגיד, נגיד, או המועצה האזורית שלי מול המועצה האזורית של רבי, מדינת ישראל מול מדינות אחרות. זאת אומרת, כל הזמן המשחק שלנו הוא בין העון המלכד או המקשר לבין העון המגשר, וכל הזמן המשחק הוא פנימה החוצה ופנימה החוצה, ושני ההונים האלה צריכים להיות טובים. אבל דרך אגב, אם אתה כבר מדבר, אז בקרן רשי הרי מדברים על מוביליות, נכון? מוביליות חברתית היא כאשר ההון המגשר הוא טוב. כי בעצם, כשאתה רוצה לעבור מתפקיד לתפקיד, או ממעמד למעמד, או ככל שיש לך קשרים יותר טובים, לא פנימה רק בתוך הקבוצה, אלא בין הקבוצה שלך לקבוצות אחרות, אז אתה יכול לנוע, וההתניידות שלך היא יותר גבוהה, וזה מה שגורם לך לעלות בסולם הדרגות, או לא משנה מה.
אני רק אגיד רגע לגבי המוביליות, שזה גם וגם, כמו הרבה דברים. אחד המחקרים שאני זוכר, וגם באמת שהיינו אמורים לראיין אותה פה, או לפחות לראיין אותה...
מירית.
היא דיברה על זה שלאיזשהו בוגר אחראי, בספור של מוביליות, בתוך הקהילה יש משמעות מאוד מאוד חזקה, אז זאת אומרת, זה גם וגם, ואחד הדברים היפים, דיברנו על זה קצת שנפגשנו, שקרן רשי עשו את מפת הידע, והמושג הכי חזק שם, יש שם כאלה כמה כוכבים של מוביליות, זה ההון החברתי. לי זה היה כזה וואו, אבל כבר אמרנו זה לפרק אחר. אני כן רוצה להגיד שאני, זאת אומרת, עוסק לא מעט באירוע הנוכחי, באמת שזה כבר כמה וכמה שנים, בסיפור הזה של חשיבות ההון החברתי במצבי חירום, ואני גם הרבה פעמים בא לענווה עם זה, ואומר, אני מרגיש שגם באירוע הנוכחי לא מספיק מדברים על זה, לא מספיק מדברים על ההון החברתי ועל החשיבות, ולא מספיק מדברים על מה זה עשה בתוך הקהילות, ובתוך קבוצות הוואטסאפ וכאלה, ולי ולך יצא לדבר על זה, ואני כן אשמח שנדבר על זה. ותגידי גם מתוך החוויה שלך, וכאילו נשמח לדעת גם מתוך המקום המקצועי, איך את רואה את זה ותופסת את זה.
או הכותרת, מה נושא ההון החברתי, שאת עוסקת בו כל כך הרבה, כולל הדוקטורט, לימד אותך בהתמודדות, אם את רוצה האישית, או הקהילתית שלכם, או ביותר רחב, איפה שהכי נוח לך לגעת, על ההשפעות של 7 באוקטובר.
תראו, דניאל, אתה בטח זוכר שבתור החברה למתנסים, עדיין נשאלות השאלות, קהילתיות, איך מודדים את זה, איך אנחנו יודעים שהצלחנו, פיתחנו מדד מיוחד, מדד הקהילתיות, כדי לראות שאנחנו באמת מצליחים ולהזיז את המחוג בקהילות, שזקוקות לסיוע כזה או אחר. אבל השאלות נשאלות, וכשאתה מדבר על קהילה וקהילתיות, אז אנשים מרימים גבה ואומרים, כולם מדברים את זה, וזה מושג מחובס, ותפסיקו כבר לדבר על זה. ולא מעט אנשים תוקפים את הרעיון. אני ממש מרגישה את זה ככה. זה נורא מורפי, נורא... אי אפשר לגעת בו. אני יכולה להגיד שאחרי 7 באוקטובר, ואני אספר, אני גם אספר קצת אחורה, אבל אם יש משהו שיצאתי משם, עכשיו שאף אחד לא יבוא ויגיד לי, מה זה המושג הזה? מה זו קהילה? כי חברים יקרים, הקהילה הצילה לפחות את חיי, ליטרלי, כי ללא חברי קהילה, כיתות הכוננות. ואם הם לא היו יוצאים ונלחמים, ואם לא בני המקום האמיצים של מפלסים, שהיו בחופשת סוף שבוע, חופשת חג, וקפצו מהמיטות שלהם בבוקר, ולקחו את הנשקים האישיים שלהם ויצאו להילחם, והם חברים בדיוק כמוני כמוכם. החיילים לא, אבל האזרחים כן. לפני 10 שנים היה הבעל שלי בכיתת הכוננות. היום זה מישהו אחר בכיתת הכוננות. אבל הם חברי קהילה שהגנו על הבית. אבל לא רק על הבית הפרטי שלהם. על הבית הקולקטיבי שלנו. והדבר הזה, המקום הזה של הסולידריות, המקום הזה של האחד למען השני, וכשחברי כיתת הכוננות דפקו בדלתות ושאלו אם אנחנו בסדר, לי הייתה הנחת רווחה, כי אני ידעתי שמישהו רואה אותי, שאני משמעותית למישהו. והמישהו הזה היו חברים שלי לקהילה, אבל לא חברים שאני רואה אפילו ביום יום. אני אישה שעובדת מבוקר עד לילה, אני בקושי רואה את חברי הקהילה שלי. אבל הקהילה הייתה שם עבור הקהילה. אז עם זה אני פותחת. ולמעשה, כבר ב-6:20 בבוקר, היה צבע אדום, ורצנו לממד, ובסביבות 8:30-9, דפקו אצלנו בדלת, וביקשו שנפתח את הדלת. בהתחלה נורא פחדתי, כי היו יריות בחוץ, וחשבתי שאולי זה מחבלים, אבל אז צעקו, אודי תפתח, אודי תפתח, וזה היה אחיין של אודי, שפינו אותה מהבית שלהם, כי בקצה של הרחוב שלנו היה התנהל קרב, ואותם העבירו אלינו הביתה, עם תינוק וכלב, והיינו כולנו בתוך הממד, ושמענו את כל היריות בחוץ, והקסאמים למעלה, ולא היה חשמל, ולא הייתה תקשורת, והיה חם נורא, וריח של השן, כי אחר כך הבנתי ששרפו את השדות מסביב. וזה היה מאוד 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 מלחיץ, אבל גם, לא יודעת, תפקדתי. כאילו, הורדתי איזה מסך ועמדתי כל הזמן ליד הדלת של הממד.
זה נקרא ניתוק חלקי.
משהו כזה. עמדתי ליד הדלת של הממד כדי שהיא תהיה פתוחה, והסתכלתי על הדלת כניסה לבית שיש בה פס כזה מזכוכית, כדי לראות אם אף אחד, אם אף דמות לא זזה ליד הדלת, כי אם היו זזים הייתי נכנסת וסוגרת את הדלת של הממד. אבל כך עמדתי במשך שעות. המשפחה שלי בתוך הממד, וכך אני במשך שעות. מדי פעם אודי היה עולה לקומה שנייה, שם היה טיפה תקשורת כאילו בוואטסאפ, שאפשר היה לקבל וואטסאפים ולכתוב, אבל גם לא רצינו להיות שם, לא בגלל המחבלים, אלא בגלל הקסאמים. כל הזמן היה ירי של קסאמים. היינו הרבה מאוד שעות בממד, אמרתי לכם, באיזשהו שלב הגיעו חברי כיתת הכוננות, זו עוד 17:00, עברו בית בית, שאלו אם אנחנו בסדר, ענינו שאנחנו בסדר. באיזשהו שלב הגיע איזשהו וואטסאפ שכתבו לנו מהחמל, שבצבא אומרים שמי שיכול להתפנות לבד, שיתפנה, כי הם עסוקים מאוד בכפר עזה ובנחל עוז, ולא יוכלו לפנות את מפלסים, ומי שיכול שימלט את נפשו. וזו הייתה טעות להגיד לנו את הדבר הזה, כי הרבה משפחות עם ילדים יסעו, ועדיין היו מחבלים בשטח. וגם היו דוצים כל מיני. אני לא אתאר את כל הסיפור, אבל אנחנו הצלחנו למלט את עצמנו ב-8:30 בערב, אחרי שניסינו פעם ראשונה ב-7:30, והיו עלינו יריות, וחזרנו פנימה, ואז יצאנו. המראה שנגלה לעינינו היה מראה מחריד. ואני חושבת שאני אחסוך מהמאזינים את המראות האלה שנסענו בתוכם, וזהו, והגענו צפונה, ב-1:30 בלילה, לבת שלנו שגרה ביבנאל.
זהו, באתי לשאול אם צפונה צפונה, ואמרתי יבנאל.
צפונה. הגענו ב-1:30 בלילה, אחרי שהוצאנו גם את אימא של אודי, שהיא ב-95, ממקמי הקיבוץ, והוצאנו אותה מהקיבוץ, והעברנו אותה גם כן לאח שלו, הגענו תשושים, ואז במשך כמה ימים, כל יום, את ההודעות, מי נהרג, מי נחטף, נהרג, נרצח, מי נרצח, מי נחטף, ואז שבוע אחרי זה, אתה ממשיך לשמוע עוד ועוד ועוד, ואז הלוויות, ופתאום הקהילה האזורית נהיית קהילה, לא רק מפלסים, אלא זה אזור שלם אבל, ראש המועצה שלנו נרצח, זו הייתה, היו בין ההודעות הראשונות שקיבלנו בבוקר. וזהו, שבועיים וחצי, ככה הייתי בצפון, הייתי בערבה עם משפחה, והגענו לדן אקדיה. וכשהגענו לדן אקדיה, ומרבית חברי הקיבוץ שלנו, אני לא חברת
דן
קיבוץ.
דן אקדיה בהרצליה. בהרצליה.
כן. אני לא חברת קיבוץ, אני לא סיפרתי כרגע, אני עברתי לשכונה הקהילתית, ואני אנחנו נקראים חברי אגודה. יש חברי אגודה, בתוך האגודה יש את הקיבוץ השיתופי. אבל כולנו היינו שם, בדן אקדיה. ואחרי שבועיים וחצי מטלטלים ביותר, הגעתי, פגשתי אנשים שאני אומרת לכם, אני לא ראיתי הרבה זמן, הרבה מאוד זמן. ופשוט התחבקנו. לא היו לנו מילים. הלכנו והתחבקנו. רובם היו כבר כל השבועיים ביחד, אנחנו הצטרפנו, אבל פתאום הרגשתי בבית. פתאום הרגשתי שאני לא צריכה להסביר, אני לא צריכה לספר. כולנו שמענו את אותן יריות. כולנו חווינו את השנים של הקסאמים. כולנו עברנו באותה דרך עם אותה מראות קשים ביותר. כולנו יודעים מה היה שם. והדבר הזה, ההרגשה הזאת, שאני מגיעה לשם, וזה דן אקדיה, ואני מגיעה הביתה. וזה משהו שהיכה בי מאוד חזק, התחושה הזאת שאני יוצאת רגע לעולם, ואני מרגישה שהעולם מנוכר, ואני חוזרת לדן אקדיה, ויש שם את הקהילה שלי.
דיברנו על זה כאן בחלק מהפרקים, שבעצם חלק מחוויה שיש בה טראומה מורכבת, זה בעצם שאין מילים לתאר אותה. ולא רק שאין מילים לתאר אותה, גם זו תחושה שמסובבים איתה כל הזמן שזר לא יבין זאת. כאילו גם אין לי את המילים להסביר לאף אחד, אבל גם אם הייתי מוצאת את המילים, מי שלא חווה אותו הדבר כמוני, כנראה גם לא יבין את מה שאני מספרת לו כרגע. אז מלכתחיל אנשים פחות משתפים. נכון. ונראה לי את מתארת את זה ממקור ראשון בצורה...
כן, ו...
זה גם שותפות גורל, אפרופו, כי...
זה נכון. ותראו, אני אישה של מילים, אני כותבת. ונעלמו לי המילים גם בכתיבה. אני לא כתבתי. אני מעלה המון סטורים. אני כותבת מילים קצרות בסטורי. אני עוד לא הצלחתי להוציא מעצמי פוסט שמשתף את התחושות שלי. אני ניסיתי, אני מנסה לכתוב, זה מאוד פלוונטלי כזה, זה מאוד...
פגשתי גם מישהי מיישוב אחר, לא משנה, גם מהאזור, ובמקרה בתחנת דלק, יש לי פנים כאלה, אנשים מתחילים לדבר איתי. קשר מתחילים לדבר איתי, והתחילים לדבר איתי ולספר לי את הסיפור.
ישר קלטה שמומחית
לחירום בטראומה. שאולי אני אבין. התחילה לספר לי את הסיפור שלה מהשביעי לאוקטובר, ואז שאלתי אותה, מה היא עשתה לפני המלחמה? ואמרה לי, אמנית. שאלתי אותה אם היא חזרה ליצור. אין לי שום דבר כאילו של יצירתיות או יכולת להביא את עצמי כרגע ליצור. אני מרגישה שאם אני אשחרר את זה, אני לא אחזיק את עצמי יותר.
נכון. זו ממש ככה הרגשה.
כאילו, אני מתרגמת את מה שהיא אמרה, היא כמובן לא אמרה את זה ככה.
כן, כן. אני מכירה כמה אומניות מהאזור, וזו התחושה. זו התחושה שהן מדברות עליהן. וחזרתי גם לעבודה, וראיתי את הדברים הנפלאים, את ה... השבועות הראשונים היו שבועות שהיו צריכים לתת הרבה מאוד שירותים, אפרופו בין שירותיות לקהילתיות. אז היו צריכים באמת באמת לתת שירותים. פתחו חמלים, החברה פתחה חמלים, לבד ויחד עם מדה וכל מיני. והחברה חילקה מזון ובגדים והמתנסים והסולידריות הזאת שבין המתנסים שהייתה מטורפת. וגם הסולידריות... זאת שהגעתי לצפון, תרגטו אותי מנהלי המתנסים של המחוז צפון, צפי, אנחנו פה, מה שאת צריכה, זאת אומרת, לא חדרו לפרטיות, אבל היו שם, וידעתי שאם אני צריכה משהו, הם יהיו שם. הגעתי לערבה, תרגטה אותי מנהלת המתנס של הערבה. כאילו זה היה ממשהו שהוא מאוד, החברה מאוד עטפה, מאוד 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 עטפה, אפשר לא לדבר על המנכ״ל ועל הצוות שלי. זה היה מאוד 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 כיף. אבל התחלתי לעשות נסיעות בארץ, לראות מה הם הדברים שהחברה עשתה ומה אנחנו צריכים לעשות כרגע. ומחוז צפון, אתה יכול להיות מאוד מאוד גאה, כי בסופו של דבר, העיסוק הקהילתי היה עיסוק מאוד 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 מהותי בעבודה שעשו המתנסים בצפון למפונים במלונות, מלווים קהילתיים, ובעצם עבודה גם שירותית וגם קהילתית. עוד פעם, שתי הידיים האלה כל הזמן פעלו ועבדו מאוד מאוד יפה. ואז בועז רפפורט, שהוא מנהל המחלקה לפיתוח ארגוני בחברה למתנסים, הוא בעברו היה לוחם ב-669, ואני לא יודעת לספר את הסיפור באופן מדויק, אבל אני יודעת שהוא היה בין הראשונים שהקימו את בשביל המחר. והוא פגש אותי ואמר לי, תקשיבי, הטראומה שעברו קהילות העוטף היא טראומה כזו שחייבים לייצר מסעות כאלה גם עבור התושבים עצמם. ואז התחלנו לחשוב על איך עושים את בשביל הקהילה. כי בעצם המסעות שלנו לא ידברו רק על הפרט והקבוצה, המסעות שלנו ידברו על הפרט, על הקבוצה ועל הקהילה. והם יהיו חלק מתהליך קהילתי שלם. והתחלנו לבנות את המודל, ובנינו מודל בעיניי מאוד 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 מיוחד, שהוא יהיה חלק מתהליך קהילתי שלם. ואז ציר נוסף שהיה, זה היה הציר של לשבת ולדבר על חברה למתנסים עוסקת כל הזמן בקהילה וקהילתיות והון חברתי, אבל מה עכשיו? מה הדבר המדויק שעכשיו? ואז אגף קהילה של החברה למתנסים התיישבו עם חברת הפירמה, שזו חברה של מיתוג ואסטרטגיה. ובעצם עשינו יום עיון עם לא מעט משתתפים, ואחד הדברים הכי משמעותיים שגיבשנו שם, שבעצם אנחנו צריכים כחלק ממימדי הקהילתיות לעסוק היום המון בלהחזיר את תחושת המשמעות לפרטים. אנחנו דיברנו המון על שלושה צירים, על ציר המשמעות, על ציר השייכות ועל ציר האמון. ובתוך מדד הקהילתיות יש שישה מימדים, אבל הם שלושה מימדים מתוך השישה האלה. אנחנו לא נדבר היום על מדד הקהילתיות.
לא, היא פשוט פחדה, כי אני אומר את זה כל הזמן, אז היא... לא?
לא, 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 אבל לא נדבר על המדד, אבל אני חושבת שהוא מדד מדהים, אבל בעצם אלו שלושה...
דיברנו עליו הרבה פה.
אלו הם שלושה מימדים מאוד מאוד חשובים, ואני חייבת להגיד שבאחת הפגישות שהנשיא הרצוג עשה עם קהילת מפלסים, וכשישבנו ודיברנו איתו, אז הוא אמר, הוא דיבר על ויקטור פרנקל ועל האדם מחפש משמעות. ובעצם במקום כל כך עמוק ושחור וקשה שהקהילות נמצאות בו, הרגשנו שהסיפור הזה של חיפוש המשמעות המחודשת, הנרטיב המחודש, בלי לזנוח את ה... את סיפורי העבר, את המסורת, את המסורות שהיו, אבל לפתח את המסורות החדשות, את הנרטיבים.
זאת בדיוק ההגדרה של צמיחה.
נכון.
בדיוק.
אבל היינו צריכים לעשות עבודה עם עצמנו כדי להבין שזה הנושא, ואז פותחה ערכת תוכן באמת מצוינת סביב המוטיבים האלה. ולמעשה החברה למתנסים בחרה ללכת גם על הסיפור הזה של משמעות שייכות ואמון, וגם על הסיפור של המסעות בשביל הקהילה, ולחבר את זה לרצף אחד שבעצם הוא לא מתחיל ונגמר בעוד שנה, אלא זה יהיה משהו שהוא מאוד מאוד תהליכי, ולדעתי התהליכים האלה ילוו אותנו 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, אני לא יודעת, עד שהקהילות ירגישו ש... כן, עד שהקהילות ירגישו שמספיק איתנות ו... ופחות צריכות את הליווי הזה. אז זה היה בציר העבודה. ובתוך הקהילה שלי, מצאתי שמתחיל משהו להתפרק בתוך המלון. נכון שרבים היו בתוך דן אקדיה, אבל רבים אחרים גם לא. היו גם במלונות אחרים, אבל גם אנשים שגרו בבתים. בבתים שכרו דירות, קיבלו, גרו אצל חברי משפחה. לא רצו להיות במלון. וישנם חברי כיתת כוננות וחמלניקים וכאלה שבצו 8 שנמצאים במפלסים כל הזמן ולא נמצאים. יש משפחות שהתפצלו, הבעל שם בצו 8, האישה והילדים במלון, נבנו מערכות חינוך בהרצליה במלון ובעיר, ובאמת כאילו מתחילים לקיים חיים, אבל לא התעסקו בשאלה הקהילתית. אז לקחתי על עצמי גם להקים צוות בינוי קהילה במפלסים.
זה קצת חזרה להיותך מנהלת קהילה.
קצת, נכון, אבל אתה יודע, היום...
זה לגמרי שימוש בכוחות.
כן, אגב, זה, כן, זה לראות איך אני יכולה טיפה... אבל עדיין הצוות עסק, עוד בכלל לא גרדנו את נושא העון החברתי, עוד בכלל לא התחלנו לדבר על הקבוצות, ולעבוד עם כל קבוצה, ולחבר. וכל... הדבר הראשון שהצוות לקח על עצמו, זה לראות, קודם כל, מהם התנאים ההכרחיים. אבל עוד פעם, לעשות את זה בצורה הכי משתפת שאפשר. אוקיי, עשינו המון שולחנות עגולים. מהם התנאים הקריטיים לחזרה למפלסים? עשינו איזה, אני יודעת מה, שישה סשנים. ואת כל ההגדים לקחנו, הכנסנו לתוך משאל. כולם ענו על המשאל הזה. דרגנו את זה סטטיסטית. ראינו מהם התנאים הקריטיים, עכשיו כשאתה שואל מהם התנאים הקריטיים, אז המנעד הוא מאוד מאוד גדול, ואנשים נורא נורא רוצים לדבר לא רק על התנאים הקריטיים, אלא רוצים לדבר מה יעזור לנו לחזור לפה. וסיימנו את זה, ואז היה משאל שמי.
רגע, תספר לנו אבל, מה
הם בחרו, הדברים שהיו להם?
הדבר הראשון, זה הביטחון, שזה לא משהו ש... רכיבי ביטחון, כל מיני, ועוד פעם, גם פה מנעד מאוד מאוד גדול, בין...
צבא שיגור איתנו?
אז יש כאלה שרוצים צבא, ויש כאלה שאומרים לא רוצים צבא.
אתה צבא מפחיד, כי אז אמרה שלא בטוח בעצם.
או יש כאלה שאומרים, תמגנו אותנו, ויש כאלה שאומרים, לא רוצים שימגנו אותנו. יש כאלה ש... זאת אומרת, גם בזה יש הרבה מאוד שסעים, מכיוון ש... מה, אם ימגנו אותנו, זאת אומרת שנמשיך לחיות בעולם של קסמים, ואנחנו לא רוצים לגדל את הילדים בעולם של קסמים. מצד שני, אנשים אומרים, חבר'ה, לא באתם לגור בשוויץ, אתם יודעים שאתם גרים ליד גבול בעזה, והעזתים לא ייעלמו מחר בבוקר. אז הדיונים האלה כל הזמן נמצאים. הייתה אמירה גם בו, כביש הגישה למפלסים, שלא יהיה כביש 232, אלא לייצר אותו כביש גישה מאחור. א', כי כביש 232, אמרתי, הם מראות הדמים האלה, אנחנו, זה נורא נורא קשה לנסוע בו היום.
זה עשה טריגרים.
כן. וגם להרחיק מהגבול, זאת אומרת, בואו נעשה את זה מהיציאה האחורית. היו, עלו המון 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 רעיונות סביב הדבר הזה, ודבר נוסף שהיה מאוד מאוד חשוב, אז דיברו על חינוך, דיברו על זה, אבל דיברו על המקום הזה, על מקומה של הקהילה. על לייצר כל הזמן פתרונות קהילתיים, ולהיות הקהילה כקהילה. ועוד דבר שאני יכולה לבוא ולהגיד, ש98% מתושבי מפלסים, אמרו בצורה כזו או אחרת שהם רוצים לחזור למפלסים. אבל השאלה היא מתי.
אופה.
ושאלת הטיימינג היא שאלה עוד פעם שמשסעת את כולם. מכיוון שיש כאלה שאמרו אנחנו רוצים ברגע שהצבא יגיד שאפשר רוצים. אז הנה הצבא אמר שאפשר. אבל ברגע שהצבא אמר שאפשר, מערכות החינוך אנחנו לא יכולים להפעיל. אז הורים עם ילדים, אף אחד לא יכול לחזור כרגע, יחזרו רק בקיץ מי שרוצה. ויש הרבה מאוד משפחות שאמרות, לא, לא. אמרו לנו שהלחימה תימשך עד קיץ 2025. ואם כך, אז אנחנו לא נחזור עד קיץ 2025. ואז אומרים, אוקיי, אם רק מחצית מהילדים יחזרו בקיץ הזה ומחצית בקיץ הבא, איך נפתח מערכת חינוך? מי יממן לנו את מערכת החינוך?
זה כאילו המתח בין האינדיבידואל לקולקטיב.
כל הזמן.
כי לכאורה...
או בין קבוצות שונות.
זה... לא יודעת אם זה קבוצות שונות, זה אותם קבוצות, כאילו של ההורים הצעירים והילדים, אבל כאילו לכאורה ההחלטה היא מאוד, בדיוק עלה לי איזה שיחה, ההחלטה אם לחזור או לא בסוף, אי אפשר להגיע לזה להסכמה בקהילה, נכון? כי זו תחושה אישית בסוף של אנשים. ההחלטה היא החלטה אישית. ההכלה היא קהילתית. כאילו לדעת להכיל את ההחלטות השונות, ולקבל את זה ש... אנחנו נחזור כנראה לאט לאט, כל אחד מתי שירגיש לו בנוח,
נכון.
וכנראה גם לא כולם.
אבל, יש פה עוד שאלה.
לא, תגיד, אבל אז, אבל בגלל זה אני אומר שזה אחורה, כי אז נכנס המקום של במידה ואנחנו לא חוזרים, כל אחד שמחליט לא לחזור או לחזור בזמן שונה, יש לזה השפעה קולקטיבית על כולנו. ואז, ואני חושבת שזה קצת מה שמעלה את המתח, אולי, וזה מה שצריך להיות מדובר, כלומר, פחות לעסוק בתאריך, אלא נהיה לעסוק במתח, ולדבר אותו.
אני חושבת שיש פה כמה דברים. יש פה גם את הפרט מול הקולקטיב, ודרך אגב, גם בתוך משפחות יש פה
כן.
פערים מאוד מאוד לא פשוטים.
בין דוריות כאלה אפילו.
גם, לא, משפחה גרעינית.
גם בין דוריות, בוא, אצלנו בבית, הבנות מאוד מאוד פחדות לחזור, הן לא מדברות, וזה נגיד בין דורי, אבל גם בין בני זוג, שאחד רוצה לחזור ואחד לא רוצה לחזור. זאת אומרת, גם הדבר הזה קיים. אחר כך השאלה, מי שיחזור צריך שירותים בתוך הקיבוץ? צריך. מי יממן את השירותים האלה? מסי קהילה? יופי. אבל מי שיחליט לא לחזור, מי יממן אותו בחוץ? המדינה כבר לא תממן. האם הקהילה אמורה לממן לו את השירותים
זה
האלה?
זה מה שדיברנו אפרופו בפרק הקודם קצת, מי שרוצה יכול לחזור אליו, עם איתן ואורנה. כלומר, על המתחים שיש בתוך המגזר הכפרי, שהם מאוד ייחודיים, למגזר הכפרי בנושא הזה שמתחילים לאט לאט לעלות, כאילו, הם גם תראו את ההתחלה של האופוריה הקהילתית במרכאות, אופוריה זה לא מילה טובה, אבל הקהילתיות שנכנסה, העזרה הדדית וכו' וכו' וכו', ואז כשקצת יורד המתח ממה שקרה, מתחיל לצוף בעצם הקשיים והאתגרים שעומדים בפני המקום
נכון,
הזה.
נכון מאוד. עכשיו תראו, אני שומעת על קיבוצים שהחליטו נגיד לחזור, 75% החליטו לחזור, ו-25% החליטו לא לחזור, ו-25% זה הרבה מאוד, ואתה לא רוצה לאבד את האנשים האלה, אז איך אתה שומר על הקשר איתם? והרבה מאוד מתחים שנוצרים בתוך הדבר הזה, וזו סיטואציה מאוד 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 מורכבת, וצריך לדעת איך להכיל אותה, וצריך לדעת איך באמת לתווך את השוני, להכיל את השוני,
לקבל את השוני.
כן, זה מאוד 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 מורכב, ואני חושבת שאת התהליכים האלה, דרך אגב, הם מפלסים באופן ספציפי.
זהו, אני במתח.
אין מתחים.
לא, אני במתח ממה החליטו בסוף.
במפלסים אין מתחים.
לא, לא, אני אמרתי, במפלסים החליטו בערך 20% שרוצים לחזור במרץ, עכשיו, אבל לא כל מי שהחליט שהוא חוזר במרץ באמת יוכל לחזור למרץ, מכיוון שלא כל השירותים חזרו לפעול, זאת אומרת, גם לא בשירותי מרפאה נגיד. אם אנשים מבוגרים, אז נורא נורא רוצים כבר הביתה, אבל אם אין שירותי מרפאה, אז אתה לא יכול לחזור. אחר כך יש עוד בערך 26% שמדברים על לחזור בקיץ, ויש עוד 6% שמדברים על קיץ 2025, ויש עוד 20% שאומרים, אנחנו מאוד מתלבטים, אבל אנחנו לא רוצים לחזור כל זמן שיש קולות מלחמה. ואני מעריכה שהם הצטרפו ל-2025, זאת אומרת, אנחנו מדברים על כמעט 30% או אולי 20% וזה
משמעותי.
משמעותי. ואני אומרת עוד פעם, הכל לגיטימי, באמת הכל לגיטימי, כאימא, ואני אומרת עוד פעם, כאימא שגידלה את הילדות שלה בעוטף עזה, כל כך הרבה שנים עם קסמים, כל כך הרבה שנים עם פעולות, כל כך הרבה שנים של שריטות.
דיברנו על מערכות החינוך קודם, ואחותי ביוק סיפרה לי שהיא קרא, לא זוכרת אם זה המחקר או בעיתון, שהגליל מערבי היו באחוזון של ה-97 בלימודים, ומלפני 15 שנה בערך, שהתחיל הקסאמים אז, הם ירדו לאחוזון 45, מבחינת החינוך.
ירד החינוך?
תראי, מעניין. אני חושבת שהדבר הזה מאוד 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 משפיע. אני את ה... סיפור הזה של השפעת הקסאמים על הבנות שלי, ראיתי בצבא. שתיים מתוך הבנות שלי חוו את הצבא הם סיימו צבא מצוין, אבל לפחות ההתחלה הייתה מאוד 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 דרמטית וטראומטית. ואחת פחדה להחזיק נשק, השנייה שרתה במקום שבעצם יש לו השפעה עלינו. ובדיוק כשהיא התחילה לשרת, היה גל של כמה ימים של קסמים ופעולות מהים וכל מיני כאלה, והיה מאוד דרמטי עבורה הדבר הזה. זה, זה, זה נורא 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 טלטל אותה לדעת שיש בני משפחה בבית.
הרגישה אחריות אישית.
ממש, ממש, אבל זה ממש מטלטל. ופגשתי את פרופסור לימור אהרונסון מבן גוריון.
את המרצה שלי.
כן, ודיברנו על הסיפור הזה של באמת מה קורה לחיילים, בני העוטף, שדרות, יישובי העוטף. מצב לא פשוט כשהם מתגייסים לצהל ו...
גם כשהם מגיעים למילואים, אני אומר לך את זה בתור קבן.
כן, כן.
אז אני רוצה לקחת לנו שנייה, התחלנו גבוה, לאט לאט באנרגיה, אתם לא מרגישים כאן, אבל אולי אתם מרגישים את זה בעצמכם, זה, כי זה באמת גם להחזיק את זה, זה מרגישים את זה. אז אני רוצה להחזיר אותנו שנייה, בחמש דקות האחרונות ככה שנשאר לנו, לעון החברתי ואיך לדעתך, כי דיברנו על המתחים, שואלים, איך לדעתך היינו יכולים לגשת עם העון החברתי לתוך סיפור המתח הזה שקיים בקהילה?
תראי, אני למפלסים מתכננת את הדבר הבא.
כן.
מה התוכנית?
תמיד היינו לקצינה שלי במילואים עכשיו, אני החלטנו, כאילו ככה היא הייתה.
לא, 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 אני מדברת על התהליך, אני לא מדברת על מה יהיה, כי זה באמת נורא נורא אינדיבידואלי. אני נורא נורא רוצה לעשות מדידה של מדד הקהילתיות, לראות איפה אנחנו נמצאים. אני רוצה לראות איפה נמצאת כל קבוצה, כי אני חושבת שלא נראה דמיון בין קבוצות שונות. אני חושבת שהשוני ייראה, כי הצעירים נמצאים במקום אחד, המבוגרים במקום אחר. יכול להיות, אני לא יודעת, אני מקווה שלא, אבל יכול להיות שיש מתח בין חברי אגודה לחברי קיבוץ. אז קודם כל אני רוצה לעשות מדידה ולראות איפה אנחנו נמצאים. ואחר כך אני חושבת שאנחנו נתחיל לייצר תהליך שהוא תהליך בתוך הקבוצות עצמן. כדי לראות איך אנחנו מחזקים את הקבוצות עצמן, מוצאים את הנכסים הקהילתיים בתוך כל קבוצה, ורק אחר כך נתחיל לדבר על בין הקבוצות. וברגע שאנחנו נעשה את זה, אני בעצם... קודם כל אני רוצה לעבוד על ההון המקשר, ואחר כך לעבוד על ההון המגשר, ואני רוצה לעבוד גם על, גם על התהליך של הקשרים, מכיוון שצריך מחדש לבנות את ה...
אפשר לעבוד על זה במקביל, גם על ההון המקשר והמגשר, או שעדיף לעבוד על זה בנפרד?
לא, לא, ברור שאפשר לעבוד על זה במקביל, אבל...
אני כן רואה זה שהרבה פעמים שיש לך קהילה שעברה טראומה, אתה רוצה דבר שאני לחזק אותה כקהילה, לפני שאתה דיברנו את זה בחברה הערבית.
אבל אני מדברת על קבוצות בתוך הקהילה. אני מסכימה איתך אם זה בין קהילה.
לא, 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 אני מדברת על קבוצות בתוך הקהילה.
כי יש משהו במגשר שגם מייצר הרי את האמפתיה, כאילו, ואם...
זה נכון, אבל את יודעת, כשעשינו את השולחנות העגולים נגיד, אז הצעירים לא הגיעו מספיק. והיינו צריכים לעבוד מאוד מאוד חזק כדי שהצעירים יגיעו.
היו צריכים משהו שידבר עליהם.
נכון, ואני חושבת שצריך קודם כל לראות, לתת לכל קבוצה את התחושה שאתה רואה להם בעיניים. אני רואה לך בעיניים, אני מקשיבה, ואז בואי בואי נראה קודם כל מה קורה בקשרים ביניכם, ובואי נראה מה קורה ברמת האמון וברמת הערכים והנרטיב, והכל בתוך הקבוצות עצמן, כי גם שם יש לא מעט פערים כרגע. ואחר כך, אני אומרת אחר כך, אבל זה יכול להיות גם במקביל, אוקיי? אבל בראש שלי זה מסודר כתהליך, אבל התהליך הזה כל הזמן צריכים להיות בו...
זה לא חייב להיות לוגי.
כן, זה לא חייב להיות טורי, זה חייב... כן. אבל אני לרגע מסרטטת את זה שאתה חייב לעבוד עם כל קבוצה בפני עצמה, ואחר כך אתה חייב לעבוד בין הקבוצות, ולייצר דבר נוסף. אני חושבת שצפו ועלו המון נכסים, שאני לא הכרתי. יש חבר'ה צעירים שהכרתי אותם עכשיו, ואני אומרת, צעירים זה בגילאים שונים, זה מצעירים מאוד ועד גילאי ביניים, שהם צעירים ממני, אבל זה אנשים שלא הכרתי עד עכשיו, שבאמת התגלו בעיניי כנכסים מדהימים לקהילה הזאת. אז איך אתה לוקח את הנכסים האלה ולא שוחק אותם, אלא בעצם עוזר להם לרתום אחריהם ולעשות עשייה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, בשבוע הבא, יוצאות שתי קבוצות ממפלסים למסע. יוצאת קבוצה של גילאי 40-55, אימהות, וקבוצה שנייה היא קבוצה מעורבת של 50-70. ובעצם...
מסע בשביל הקהילה?
מסע בשביל הקהילה, כן. יוצאות שתי קבוצות, שאני מאוד מאוד מקווה שיעברו תהליך אישי וקבוצתי, אבל יחזרו עם מטענים חיוביים לעשות עשייה קהילתית ומיזמים קהילתיים. אז אני חושבת שאנחנו...
זה בעצם מה שסיפרת לנו לחברה למתנסים. אני רגע אגיד, כי המאזינים לא מכירים, שזה בעצם מסע לקפריסין שלוקח...
כן, כמו בשביל המחר שסיפרתי בהתחלה. רק קהילתי. אבל הוא רק קהילתי, ונוסעים לקפריסין, וכן. אז אני אומרת, אנחנו נעשה כמה וכמה תהליכים. אני נורא נורא מתרגשת לקראת הקיץ ולראות מי יחזור ומי לא יחזור בקיץ הקרוב.
את חזרת?
אני עוד לא חזרתי. אני חייבת להגיד שאני נורא נורא רוצה לחזור. יש לי חלומות על איך אני עורך את השולחן, עם איזה מפה ואיזה כוסות ואיזה צלחות ומה אני אבשל ומי הערוכים והכל.
נכון.
ותמיד בסוף החלום, המחבלים מגיעים.
וואו.
אז אני עדיין לא יכולה לחזור לדעתי, אני צריכה
אבל היית בקיבוץ מאז או?
הייתי 3 פעמים. בפעם הראשונה זה היה קשה ביותר. הפעם השנייה הייתה קצרה נורא לקחת משהו לבת הקטנה שלי, ובפעם השלישית הייתה אחרי סיור מטלטל בכפר עזה, שפשוט נכנסתי לבית שלי, סגרתי את הכל, ישבתי לי עם עצמי, רואים שם בתים של הרבה חברים שלנו, והרבה, מאוד קשה.
לא, אני רוצה להגיד לך ש... אני שגיליתי את המונח קהילתיות, אחד הדברים שאמרתי, על הזרוע, על הקיבוץ שלי, שזה קיבוץ עם קהילה הכי חזקה שיש, אבל קהילתיות, חלשה ביותר. כאילו, זה פעם ראשונה שזיהיתי את ההבדל הזה, כי הזרוע זה קיבוץ עם... מוסדות והכל מוסדר וזה, אבל בין, אתה יודעת, הקשרים, היחסים, האמון, מתחת לכל ביקורת. והרבה פעמים אמרתי שצריך לקרות משהו נורא נורא דרמטי, כדי שבקיבוץ הזורע אשכרה יגידו, אוקיי, מתעסקים פה בקהילתיות, ולא קרה משהו דרמטי בהקשר, אבל צריכים קרה את הדבר הזה, כן. וזה באמת איזושהי הזדמנות, ואמרה את זה מקודם, הזדמנות לצמיחה, וזה, לכן אולי גם אמרת משהו לגבי מעבר אולי ל... מקום הזה של המטבח והבית, של ההתרגשות מהחזרה.
אני אסיים ואגיד שכשאני מדברת על הון חברתי בקיבוץ, אז, וזה כבר אולי לפעם אחרת שתזמינו אותי, זה יהיה המתח...
יש לנו כבר 2 פרקים תוך כדי, וזה השלישי כבר.
המתח שבין ההון החברתי הארגוני של מוסדות הקיבוץ שאתה מדבר עליהם, לבין ההון החברתי הקהילתי של קהילת התושבים. ואני חושבת שהיום גם ההנהלה של הקיבוץ עברה פה טלטלה ושינויים והשתנו אנשים והכל, וצריך יהיה לראות איך עובדים חזק מאוד על ההון החברתי הארגוני של ההנהלה, לצד ההון החברתי של הקהילה, וזו משימה לא פשוטה.
זה המאזינים לא היו איתנו בהתחלה, שאמרת שזה בעצם החלום שלך לדוקטורט באמת.
נכון. כי אני מאמינה ש...
אבל זה ממש נכון, זה ממש התהליכים המקבילים באיזושהי העברה ועברה נגדית.
ממש נכון.
בתוך המקומות האלה. אז אני איתך בתפיסה, נחקור את זה ביחד פעם.
שתכם בדוקטורט עכשיו.
נשארת לבד.
כן, נראה לי שאני אשאר עם ה... יש לי תואר שני, זה לא מובן מלב במשפחה שלי, כן. טוב, מה נגיד?
בא לי ככה אמרה חיובית.
כאילו משהו כזה...
כן, של לעתיד. תקווה. בא לי משהו של תקווה. את יכולה או...
יש את השיר של נינה טייב, הימים הטובים עוד לפנינו. ובחור בשם דרור גולן עשה סטיקרים כאלה, צבעוניים. וקנינו הרבה סטיקרים, ואני הדבקתי על המכונית, והדבקתי על המחשב, ואני מאמינה שהימים הטובים עוד לפנינו.
לפעמים פשוט קשה לראות אותו.
כן.
לדמיין
אותו. אני מאוד מציעה לכם להקשיב לשיר הזה, הוא שיר, שיר מקסים.
Challenge accepted.
אני כן אגיד לגבי תקווה, שאני מרגיש שהרבה פעמים תקווה זה משהו שאתה גם מקבל מאנשים אחרים. יש לי זה עם שרה לי אפרופו, אני פעם בכמה חודשים על השרה לי, אני צריך איזה משהו שתעשי לי זה, אני הולך פוגש אותה רק כדי לזה, ותן לי כזה, אני יכול להגיד עליך שנתת לי הרבה מאוד תקווה, לא בהכרח בעולם או בבני אדם או כאלה, אבל הרבה מאוד תקווה בהקשר של ההיבט הקהילתי, הרבה גם באמירה שפתחתי איתה דווקא בהקשר הזה, וגם אני הולך עם אותם תחושות, אני מסתובב הרבה פעמים בעולם, ומרגיש שאני חופר לאנשים על קהילה, ו... הנה יש עוד הזדמנות כזה להגיד לאנשים כזה, אולי תתחילו להקשיב לנו, אז אני מקווה ש... אז גם פה יש לי תקווה שאנשים אשכרה יראו את זה. הייתי בחדר אוכל ביום שישי, שטפתי ידיים אחרי ארוחת ערב, ואמרתי, אני לא צריך להבין למה לא כולם חיים בדבר כזה. כאילו, איך לא כל העולם מבין שלגור בקהילה זה הדבר הכי מדהים בעולם, אז אני מקווה שעוד ועוד אנשים יבינו את זה, גם בעקבות הפרק. וזהו, להגיד לך מלא מלא תודה.
אני רוצה להודות לך ממש מכל הלב, ואני בטוחה שגם את מתארת את הדברים, אבל אני בטוחה שלא פשוט, כי המציאות היא בסוף משותפת. גם שייך עם חברי הקהילה, זה משהו אחד להוביל תהליכים כאלה בתוך ארגון או מקום, שאין בו דווקא את המציאות המשותפת, ואפשר לעשות את ההפרדה, ו... כשהקיבוץ הוא חלק כל כך מהותי מהזהות, וגם עברנו את אותו דבר ביחד, זה יצר את ההפרדה הזאת בתוך המתחים, והטראומה המשותפת, הקולקטיבית, אני בתוכה, שזה לא פשוט, אז עוד יותר שפו לך, שהדבר הזה מגיע עוד ממך.
ותודה שחלקת איתנו עם המאזינים.
המון המון תודה.
תודה שהזמנתם.
וזהו, עוד פרק טאבלו.
נגיד תודה, כן. נראה בפרק הבא.